ברפרשמן תשע"א, 14 אוקטובר 2010, שורו של הרב מיכאל אברהם עודות נבוכי הדור. אני באיחור של כרבע שעה מהתחלת השיעור.
אבל מי שיגיד את זה היום, הוא טיפש. מי שיגיד את זה היום, אחר בבוקר אנשים יראו שזה לא עשו, ומחרתיים בבוקר, כשהוא יגיד להם על משהו שהוא באמת עשו, שהוא עשו עם כל הרשתות. וזה מה שקורה. זה מה שקורה. זאת אומרת, אנשים מאבדים את האמון בהוראות הרבניות בגלל זה. וזה מקום שההוראות הרבניות הן כן נכונות. זאת אומרת, באמת עשו. לא מקבלים את זה, זה כבר שום דבר היום פה לא מובן מאליו שהוא באמת אסור או לא באמת אסור. היום הכל פתוח לדיון, למה? כי באמת איבדנו את האמינות.
זה גם תופעה הפוכה.
שמה?
שרב אחד אמר, הוא אמר משהו, שוכן אמור. משלב רורה, שהוא מפורש מותר, זה כולה שהציבור לא מסוגל לעמוד.
כן. טוב, זה השאלה איזה ציבור אנחנו מדברים. זה כולה שהציבור לא יכול לעמוד. אז באמת זה רק דוגמאות לזה שמדיניות זה משהו שאמור להתאים למסיבות שבהן היא מופעלת. מדיניות זה לא משהו שמעתיקים אוטומטית מתקופה לתקופה, עם כל הכבוד לחז"ל ועם הסמכות של חז"ל, אבל כשאנחנו מדברים על מדיניות, לא על הלכות, מדיניות צריכה להיבחן לאור תוצאות, בשביל זה מגבשים מדיניות. להבדיל מהלכה במובנה המצומצם והפשוט. הגבול עוד פעם, לא תמיד חד, אבל כמדיניות, אני חושב כהבחנה עקרונית, אני חושב את הבחנה שמאוד חשובה. לכן גם פה, ההתמודדות עם ההשכלה, אין לי מושג מה הייתי עושה בתקופתה, אני חושב שהייתי חושב כמו כולם, מה יכול להיות, סביר להניח. אבל כשאני נמצא 150-200 שנה אחר כך, מותר להסיק את המסקנות ולראות שאם זה לא עובד, אז אין פעם להמשיך לדבוק בדבר הזה כמו ראש בקיר. כי זה לא יעזור. סתם כי זה לא יעזור. לא שאלה אם זה נכון או לא נכון. אני מדבר עכשיו ברמה הטקטית. מדיניות צריך לבדוק ברמה טקטית, לא ברמה המהותית. אני חושב שגם ברמה המהותית זה בעייתי לשקר. להגיד לדבר שהוא לא אסור, שהוא אסור. זה לא בסדר גם מהותית. אבל אני אעזור, אפילו אם יש לך איזושהי מדיניות, תבדוק אותה, אם היא עובדת או לא. המדיניות צריכה להשיג מטרות. להבין מההלכה. מה שאסור, אסור, זה לא שאלה של מטרות. אבל אם אתה נראה מדיניות, מה להסתיר, מה לא להסתיר, ומה לעשות ומה לא לעשות, האם לגלות את כל הקלפים או להסיג דברים בצורה קצת יותר פשטנית כדי שלא יהיו בעיות. בסדר, יש מקומות שיש פעולות שהציבור לא יכול לעמוד בהן, אבל
הרבה עוד מקומות זה לא ככה. יום טוב שני של גלויות לשיטת החתן סופר, הרב חושב שהוא יגזים בזה? הוא אמר שזה מדאורייתא לגמרי וכל מי שבכלל...
זה מדאורייתא יום טוב שני?
כן, זה מופיע ב...
כמו דאורייתא אולי,
מה שכזה, אני בטח לא בטוח שאני מתבטאת נכון.
אתה מספר שאומר שזה דרבנן. יש סתירה, אני לא יודע. יש תשובה שלך, אתה מספר על איזה גופה שנפלטה מה... לא גופה, סליחה, בן אדם, חי, שנפלט מהחוף וחיללו שבת, או לא, זה היה יום טוב שני של שבועות. וחיללו את היום טוב, כי רצו לטפל בו, לדאוג לו. ואז הוא אמר שיום טוב שני של שבועות יותר חמור מכל יום טוב שני אחר. למה? ושכל יום טוב שני אחר יסודו בספק. נכון? איך התחיל יום טוב שני? פעם היה ספק, לא ידעו מתי ראש חודש, אז עשו לשני ימים טובים. אבל בשבועות אף פעם לא היה ספק. שבועות זה תמיד 50 יום אחרי פסח. הרי ספק נולד רק מתי שהמועד נמצא שבועיים אחר לחודש, ואז השליחים לא יכולים להגיע מעבר לרדיוס הליכה של שבועיים בירושלים. נכון? זה בעצם, אז מעבר לרדיוס הזה נוצר ספק, נכון? אבל בשבועות יש לך 50 יום ללכת. ברגע שאתה יודע מתי היה ראש חודש ניסן, אתה יודע מתי שבועות. אז בשבועות לעולם לא היה ספק, אתה עושים יום טוב שני, אז מה אתה מספר שזה יום טוב שני בוודאי, לא מספק. לכן הוא יותר חמור מאשר כל האחרים. תעלול משעשע, אבל ברור שהוא תפס בדרבנן, אני לא יודע, אני רואה את המקום שאתה...
לא...
מה?
כי בשלב מסוים הם הפסיקו שלוחים לדחות.
בסדר, לא, בסדר,
זה הספק גם לפנצח, זה הספק גם
לפנצח. לא, אבל ביצה אומרת, השלוחים הפסיקו להם, ואז שיפרו את הלוח הקבוע, שצריך לעשות,
במקומות שלא הגיעו השליחים, היה ספק.
מה?
במקומות שלא הגיעו השליחים, אז היה ספק, אבל... אבל גם במספר שנת לא היו בכלל שליחים, אז נגעו פעמיים שנים.
בסדר,
גם שבועות ממילא, עצמנו
פעמיים. כן, אבל תקופה גם התחילה לוח כבר. עכשיו יכול להמציחו מצב
שהיה בתקופת השליחים.
לא, אני אומר, לא, זה הופך להיות משהו קבוע, כיוון שאנחנו מנציחים את המצב של השליחים, נראה לי בני המקדש, מה שגמרה בביתה אומרת, כל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל השאלה היא מאיפה זה התחיל. זה התחיל ממצב של ספק. שם זה התחיל. טוב. בכל אופן, ההתמודדות הזאת עם פורגי העול או פורצי הגדר בסופו של דבר נראית לכאורה כמו איזושהי כניעה לרוחות חדשות שמנשבות.
זה לא נרשם, אתם מגלים את העולם שלו, זה ממש מגלים מחירים לשנועים.
למבינים, חכמים המבינים מדעתם.
למה שבכלל לא נעשה?
כן, לא, הוא אומר פה, אבל הפרטי שההכרח יעלצנו לבאר דברים שהיה נהראוי להעלימן ולהניחן רק לחכמים המבינים מדעתם. כן, אז יש דברים שבהם אולי כן צריך לעשות ולא לגלות, אולי יש דברים שבהם לא צריך לעשות בכלל, זה התלבטנו כבר בפתיחה. טוב, בכל אופן אני לענייננו, אבל בסופו של דבר התהליך הזה דה פקטו מוליך למצב שאני יודעתי יותר טוב מאשר המצב שהיה פעם, למרות שהוא בא דרך כן, ירידה צורך עלייה. כן, כמו שבבני בק נורא מתגאים בסיפורים האלה שאשתו שחת את חיים לא ידע לקרוא ולכתוב. הוא תמיד היה בא בערב לעשות לה את החשבונות בחנות. היא לא ידע לקרוא ולכתוב. זו אישה נפלאה, זאת אומרת, היא לא ידע לקרוא ולכתוב, ובכל זאת עזרה לבעלה ועמדה לצידו וכו'. באמת כנראה אישה נפלאה, כל טוב. האם זה מודל שאני חייב להתגעגע אליו? אז אולי עכשיו ננסה להשיח מכולם לקרוא ולכתוב. הדגש הוא עליו
בכל זאת.
לא, שם אני חושב שהוא היה הרבה שלא בכל זאת. טוב, יש דברים שהוא פעם, בסדר, זה לא אומר שכל מה שהיה פעם זה מודל אידיאלי, בטח לא בתחום המדיני. טוב. השאלות הגדולות של חידוש העולם או קדמותו וכל השאלות האלוקיות הנתלות בהן חזרו בימינו להתנער. חוזר ונאור, זה ביטוי הלכתי כמובן. אתם בטלו, זה דבר שהתבטל, לפעמים חוזר ונאור. מה הכוונה? פעם בימי אריסטו ובימי הביניים של בעקבות אריסטו, אז אנשים היו מוטרדים מהשאלה של קדמות העולם במישור הפילוסופי. זה נרגע לכמה מאות שנים, ואחרי כמה מאות שנים זה חזר שוב, כמובן בתקופת האבולוציה, ואחרי זה גם אופת גדול, וכל הדברים החדשים האלה, פתאום חזרו חזרה לעסוק בשאלות שכבר כמה מאות שנים לא ממש העסיקו את האנשים. אז הם חזרו בימינו להתנער. ומעמד הדרישה, הדרישה הכוונה המחקר המדעי, כן? דרישה וחקירה זה לחקור, זה לדרוש את האמת, לבדוק... מעמד הדרישה החל לצדדם כלפי הדרך שכפי ההשקפה הראשונה הוא מתנגד ליסודי האמונה. את התוצאות המדעיות, המחקר המדעי בנושאים האלה הוביל לתוצאות שהן בעצם מנוגדות ליסודי האמונה. מובן הדבר... מה? במבט הראשון. לא. מבט שטחי, מבט ראשוני. מובן הדבר שאף על פי שאין אותם דרכי הדרישה מוכיחים כלל, ואינם קיים בתור השערות, מכל מקום די להשערות כאלה לחמס את האמונה מלב האנשים שלא הכשירו את עצמם במה לקנות דעת האמונה והכרתה. פה יש איזושהי, הוא מחביא בתוך המשפט הזה איזושהי הנחה מאוד חזקה ומאוד פופולרית היום באפולוגטיקה הדתית, וזאת הטענה שתראה מדעית היא תמיד ספקולציה. אנחנו לא בדרך כלל לא מתמודדים מול עובדות מדעיות, מול עובדות שבהן צופים באופן ישיר. אנחנו מדברים על איזשהן מסקנות שנובעות מן העובדות האלה, איזושהי תיאוריה שהתפתחה כדי להסביר אוסף של עובדות שבהן צפינו, ולכן יש איזשהו מימד ספקולטיבי תמיד בכל תיאוריה מדעית. וזה נכון, על זה דיברנו באריכות בשנה שעברה, שיש איזשהו מימד של אינדוקציה, מימד של הכללה, מימד של ספקולציה בכל תיאוריה מדעית. השאלה, האם ראוי להתעלות בדבר כזה כאשר מתמודדים עם תיאוריה מדעית? כי בעצם מה שאומר טיעון מן הסוג הזה, הוא בעצם אומר, תראה, גם במקום שבו התוצאה המדעית או התיאוריה המדעית תסתור באופן חזיתי את המסורת, את הטענות של המסורת, אז אני אגיד טוב, זו ספקולציה באלמה וזהו. יש לזה מחיר כבד, לאמירה הזאת. המחיר הכבד הוא שאם אתה מאבד את האמון במתודה הזאת או ביכולת שלך להכליל, אתה תאבד אמון בעוד המון דברים. זאת אומרת, העובדה שלא מדובר פה בדדוקציה ובמשהו שהוא מוכח במשמעות הלוגית של המושג הוכחה, לא אומרת שאוטומטית הדבר הזה אפשר להתעלם ממנו. זה נכון שזה לא ודאי, לא 100%, אבל מצד שני מה היה ב-80%? גם 80% זה משהו, 90%, 60%, לא משנה, גם זה משהו. אבל בסך הכל את רוב החיים שלנו אנחנו מנהלים כך. יש כאלה שיגידו גם את האמונה אנחנו מנהלים כך. זאת אומרת, לאמונה יש לנו הוכחות יותר טובות. זאת אומרת, בסופו של דבר כל הדברים האלה הם איזה שהם מסקנות שאנחנו מסיקים עם השכל הישר שלנו. ברגע שאתה מתחיל להערער על השכל הישר הזה, ואתה נתלה רק בדדוקציה, ראינו בשנה שעברה בעריכות את המחיר המיידי. מי שמוכן לקבל רק דברים שהם מוכחים במובן הלוגי, לא נשאר כמובן עם שום דבר. כי אין דבר כזה שמוכח במובן הלוגי. אז לכן ההערה הזאת שהרבה פעמים, אתם יודעים, באמריקה מאוד פופולרי, גם בעצם בארץ, כל פעם באמריקה, כל הדילמות האלה של תורה ומדע הרי נמצאות אצל הנוצרים הרבה לפנינו. כולם חושבים שמומצים את הגלגל, אבל זה הכל מועטת מוויכוחים מקבילים אצל נוצרים. הרבה יותר משוכלל שם, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר עמוק, ואין לה שוות בכלל. והרבה לפנינו. לא הדעת עצמה, הם באו אחרינו. אבל החשיבה המודרנית הזאת, הניסיון ליישם בכל זאת שיטתיות יותר, היו שם הרבה קודם. והרבה פעמים עולה שם איזשהו טיעון שהאבולוציה למשל זה תיאוריה. תיאוריית האבולוציה, יש כאלה שמקפידים נורא תמיד להגיד, תיאוריית האבולוציה, לא תורת האבולוציה, זה משהו כזה. כי תיאוריה יש איזושהי קונוטציה של משהו ספקולטיבי, משהו של הכללה, משהו שהוא לא הכרחי, אתה יכול תרצה תקבל, לא תרצה לא תקבל. באותה מידה יש את תיאוריית הגרביטציה ויש את תיאוריית האלקטרומגנטיות, כל אלה הן תיאוריות באותה מידה. ומי שחושב שלתיאוריה כזאת אי אפשר לקבל שלא ישים את רגלו על מטוס, ולא גם על שום דבר אחר. זאת אומרת, כי מחר בבוקר התיאוריה הזאת יכולה להתמוטט יחד עם המטוס שיחד איתך ביחד.
זה לא אותו דבר, יש את זה לסודי. פה הגרביטציה אני יכול לחזור על הניסוי בכל רגע. פה בלבולציה אני יכול לחזור על איזה ניסוי?
לא,
אבל זה נותן אישוש לתיאוריה.
פה יש אישושים, אישושים יש גם פה. יש פרדיקציות, והפרדיקציות האלה מתממשות. יש דברים בהחלט שעומדים בקריטריונים מדעיים. זה נכון שאי אפשר לעשות את מה שהיה, אפשר לצפות עכשיו בתהליכים אבולוציוניים, ועושים את זה. אבל ברור שאי אפשר לשחזר עוד פעם את מה שהיה. אבל אתה כן יכול להעלות השערות לאור התיאוריה מה אתה מצפה למצוא, ועובדה, חלק מהחלק מהדברים עושים. זאת אומרת, יש לא מעט דברים שמהווים אישוש חזק לתיאוריה הזאת. אני חושב שהיום לזלזל בזה פשוט חוסר הבנה מוחלט. בכל אופן, אז המחיר של תפיסה כזאת שאומרת שהמדד הספקולציה ולכן בעצם אני ממש מוטרד מתוצאות מדעיות, אני לא יודע, אז אם ככה גם מסקנות הלכתיות הן ספקולציה, באותה מידה. שנה שעברה רק עשינו כל הזמן את ההשוואה בין איך מדע חושב לבין איך שההלכה חושבת, זה בסך הכל אותם כלים. אנלוגיה, אינדוקציה, זה הכל. אם את זה אתה חושב את הספקולציה, אל תערוב בן אדם על פי שום הלכה בשולחן ערוך, לא ברמב״ם, ואולי מזה לא מצטער כל כך, אבל גם שום דבר בהלכה לא עומד במבחן יותר חמור, בקיצור. וכיוון שכך, אני חושב שלהתעלות בדבר כזה זה באמת, באמת בעייתי. נכון שאני לא בטוח שהרב קוק מתכוון להגיד פה איזושהי אמירה גורפת כלפי המדע בכלל, שהכל זה השערות. א' צריך לזכור שמדובר לפני 100 שנה. המדע של לפני 100 שנה בכל זאת היה במצב שונה מאשר המדע שלנו היום. כמו שמי שידבר על המדע במאה ה-12, אני לא אשים אותו מאוד אם הוא יכתוב את המשפט הזה. כן? אני חושב שהמדע האריסטוטלי זאת לא ביקורת שגויה לעבר.
המדע, הוא
כתב את זה לפני 1905, נדמה לי, אם אני זוכר
אותו. הוא כבר היה בארץ. מה?
הוא עלה לארץ, נדמה לי, לארבע או חמש, משהו כזה. כתב עליה קצת קודם.
אותם שנים המדענים האמינו שהם פתרו את כל הבעיות.
לא, הם האמינו זה יפה, אבל עדיין השאלה היא...
לא, אל תאמינו, היו כאלה שהם...
כן, השאיבה, רשימת הבעיות הפתוחות גם
לא... אבל פיזיקה הם האמינו שפתרו את הכל,
יש
בעיות קטנות.
בכל אופן, לא משנה, אני אומר, כיוון שהוא לא מדבר לא על מתמטיקה ולא על פיזיקה, אלא הוא מדבר על אבולוציה, אני חושב שאבולוציה ודאי לא הייתה במצב הזה, ב-1905. אישושים אמפיריים לאבולוציה זה משהו יחסית חדש. ולכן, אני לא בטוח שבאמת יש פה איזושהי אמירה כללית, כמו שנוטים להגיד היום, ביחס לכל בעיות התורה ומדע, שמדע זאת השערות וספקולציות, ולכן אין שום בעיה. כשאתה אומר את זה על אבולוציה, ואתה אומר את זה בזמן שלפני 100 שנה, נדמה לי שזה משהו שבהחלט יותר אפשר לקבל. זה באמת, באמת משהו ספקולטיבי למדי. מכל מקום, די להשערות כאלה לחמס את האמונה מלב האנשים. בעצם זה לא היה צריך. זה רק השערות. אבל אנשים בכל זאת מתרשמים מזה, וזה חומס מליבם את האמונה, שלא יחשיבו את עצמם במה לקנות דעת האמונה והתרתה. ובאשר כי המעמיק באמת יתברר לו שאפילו לפי דרכי ההשערות החדשות אין לנו דבר פוגע ביסודי האמונה. גם זה נקודה מאוד מעניינת. כי אם הדברים האלה הם השערות, השערות יכולות להיות נכונות ויכולות להיות לא נכונות. זה המשמעות של השערות, נכון? עכשיו, אם הן לא נכונות, כשאתה תתאם את זה עם דרכי האמונה, אתה בבעיה. כי אתה טוען שדרכי האמונה מתאימות להשערות העכשוויות של המדע. אבל ההשערות האלה גם יכולות להתברר כלא נכונות. כן, כל אלה שמסבירים את ספר בראשית לפי תיאוריה מדעית כזאת, תיאוריה מדעית אחרת, לוקחים באיזשהו מקום את הסיכון שבעוד 20-50 שנה שהתברר שהתיאוריה הזאת לא נכונה.
זה אומר שמשהו לא סותר, זה אומר שאם
הוא לא
נכון, זה לא סותר, אם הוא לא נכון.
לא, אבל אני אומר יותר מזה. מאיפה, הוא לא אומר אמירה קונקרטית. זאת אומרת, באופן כללי, ברור שגם ההשערות החדשות לא אמורות לסתור את האמונה.
זה לא יצטרך לכיוון הזה.
למה? מי אמר לך? לא, זאת שאלה עובדתית וזו קביעה עקרונית, לכן אני אומר. אם אתה אומר, תראה, בדקתי את זה וזה באמת לא סותר. מפה נראה שהוא קובע את זה אפריורי, הוא אומר, גם השעות החדשות האלה למעשה לא, בואו נעמיק ונגלה את זה. זאת אומרת, הוא לא אומר את זה אחרי שהוא העמיק, הוא אומר, אני משוכנע שזה לא סותר, בואו נעמיק ונראה את זה. מאיפה אתה משוכנע? זאת אומרת, אם אתה קובע את זה אפריורי, אתה בעצם אומר, על כורחה שהשעות האלה הן כנראה כן נכונות, ולכן הן לא יכולות לסתור את האמונה, אבל אז למה אתה מערער אותן בתור השעות? כן. אבל ממה השחר, קודם קבעת זה רק השערה, השערה יכולה להיות נכונה, אז באמת לא צריך להתרגש מזה. עכשיו אתה אומר, יש לך איזשהו ביטחון אפריורי שלעולם לא תיווצר סתירה. מה, עם כל תיאוריה הזויה שתעלה נכונה, לעולם לא תיווצר סתירה עם המסורת? מאיפה אנחנו יכולים להיות כוחים שווים לזה?
תברר על עצמך, מה הם באמת עיקרי האמונה ומה הם דברים? שהם לא
בבקרים. לא, ברור, אבל עדיין, השאלה היא
למה... זה שאלה בשבעה ימים, או בשבעה
מיליון,
כי זה לא
יקרה אמונה. לא, בסדר, אבל עדיין, השאלה איך אתה יכול לקבוע אפריורית שלא תיתכן שום סתירה.
זה לא חשוב.
מה? מה אתה נראה
בעצם? זה לא? ואשר כי המעמיק באמת יתברר לו שאפילו...
מה זה בעצם?
לא, מה שאם יקרה שאתה תעמיק, לא אם יקרה שאתה תעמיק ויתברר. אם יקרה שאתה תעמיק, אז אתה תגלה שאין סתירה.
לא, אם יקרה שאתה תעמיק ולא יתברר,
נו, אז מה?
אין המשך.
אז מה המשך? אין המשך. לא, זה לא ככה. אם מישהו יעמיק, אז הוא יגלה שאין סתירה. זו יש עוד דווקא כן איזשהו אמון במתודה המדעית.
לא ככה. זה מה שהוא אומר שברמה העקרונית, יש לו שני מישורים, ואין, לא שייך בכלל...
כן, כמו שהפוק אני לא חושב שלו
בקיבור.
השאלה לא משכחה. השאלה לא משכחה, קובע, יש לו
לא
מסביר.
לא משנה, אבל לא דעתו. ברמה העקרונית לא יכולה להיות, ברמה העקרונית, בלי קשר ל...
שהתורה לא עושה כדעותו.
בלי קשר למהות התיאורית.
כן, אבל הוא לא הולך בכיוון, אנחנו גם נראה בהמשך, הוא לא הולך בכיוון. פה יש עוד פעם, הוא מתנדנד בין... כן, יש לו אמון צעקות בכלים המודרניים, הרב קוק הוא כן עם הפנים החוצה. אז יש לו איזשהו אמון בכלים המודרניים. אז הוא אמר במשפט הקודם, זה השערות, ולכן למעשה לא צריך לקחת להתרגש מזה. מצד שני, יש לו כן אמון בכלים האלה, שהם מוליכים למסקנות נכונות בדרך כלל. וכיוון שכך הוא חושב שלא ייתכן שתיווצר סתירה בין ההשערות האלה לבין, לא אותם, זה... קצת מוזיקה שבין המילים, אני לא בטוח שזה הוכחה ברורה למה שהוא אומר פה, אבל אני חושב שיש פה שני ניואנסים, אנחנו רואים את זה לא מעט בפרקים האלה. אלא שאפשר לחדש איזה דברים של עומק הדעת שגם אלה אינם חדשים, על כן נחשוב שבהתבאר דברים כאלה ינוחו לבבות רבים מסערות הרוחות. לא, אני חושב שהוא מתנדנד פסיכולוגית, אני לא יודע אם פילוסופית, אלא אחד אחד הוא נחרף לגמרי באמונה. הגיע איזושהי השאר תיאוריה מדעית כיסור הזה, הוא יזרוק את התיאוריה כזאת השארה. מצד שני, יש לו אמון בכנימות שמבחוץ. הוא חושב שבסך הכל בדרך כלל זה כן מוליך המסקנות נכונות, ואם לא אנחנו נראה את זה כבר בכנים הדעים, לא בגלל הסתירה עם האמונה. יש לו איזשהו אמון בכנימות. לכן למעשה הוא גם חושב שלא תהיה סתירה. וזה... מה? כן, ברור, אבל זה שני... מידת ההשארתיות מנוצלת לשני כיוונים. מצד אחד, זה לא 100%, תמיד יש לי את המוצא להגיד, לא מצאתי אישום, אבל זה לא 100%, תמיד... מצד שני, זה לא 100%, אבל זה 95%. זאת אומרת, יש לי אמון מספיק בזה בשביל שאני לא אחשוב שבאמת יכולה להתבטא פה איזושהי סתירה אמיתית. הקדמות באופן הדף של הפילוסופים הקדמונים היה אבן נגף לאמונת ישראל. הדעה שחשבה שהעולם בכל יצוריו כה היו, מעולם לא יסו ולא שרו, אין עם האות ומופת לשינוי מנהג כלל, כיוון שכל החוקים לפרטיהם הם מוכרחים, זה הקדמות באופן אגב שדיברנו על זה בפרק א', אם אתם זוכרים, הרמב״ם בחלק ב' של מורה נבוכים, שאומר שיש שני סוגים של קדמות, והוא אומר שגם אם תהיינה לנו ראיות לטובת הקדמות, לא ניבהל מזה, כי אפשר תמיד עם יצירתיות פרשנית לסדר את זה, אז פה הוא אומר, זה הקדמות באופן אגב של הפילוסופים הקדמונים, זה אבן נגף לאמונת ישראל. כי זה בעצם, אבל למה? לא בגלל הקדמות, זה דיברתי כבר, הערתי את זה אז, לא הקדמות היא הבעייתית, אלא ההנחה שהוליכה אל הקדמות. ההנחה שואלת, למה באמת אנשים מניחים שהייתה קדמות? כי הם חושבים שהעולם דטרמיניסטי, שום דבר לא יכול להשתנות. זה האבן נגף לאמונת ישראל. הנימוק שהוליך את האנשים להאמין בקדמות, הוא הבעייתי, לא הקדמות עצמה. הקדמות עצמה, אז לנו יש מסורת של 6,000, מסתדר עם איזשהו תעלול פרשני, מסתדר גם עם הקדמות. כמו שהרמב"ם כותב, כמו שהרמב"ם בעצמו חוזר על זה בפרק הראשון. אבל הבעיה שהוא רואה בקדמות זה הפגיעה ברצון. עוד פעם, הרצון ולא השכל נמצא את הלקוק במוקד. זה שהאמונה השכלית הזאת לא נכונה, לא נורא, יהיה כך, יהיה אחר, עם זה נסתדר. אבל אם זה כופר בחופש הרצון, יש פה משהו שהוא הרסני. מבחינת, הוא שותר חזיתית את היסודות האמונה. על כן ירבה הרמב"ם מבאר שאין לאריסטו יסוד מוכרח על זה הדרוש. הדרוש כמובן זה מלשון דרישה וחקירה, לא דרוש כמו שאנחנו אומרים בדרוש הכוונה לא רציני. להפך, דרוש הכוונה כשדורשים וחוקרים זה משהו רציני, זה המדע, כן? כמו הדרישה שראינו למעלה. וכיוון שהוא מסופק, אנו שווים לקבלה.
לקבלה,
סליחה, כן? וטוב לנו להיות תלמידי משה ואברהם. זאת אומרת, בעצם, אם היה לנו, כמו שהרמב"ם כותב, אם היה לנו הכרח או ראייה לקדמות, אז היינו מתארגנים כבר עם הפרשנות והיינו מתאימים את מה שכתוב בתורה לעניין הזה, כמו האנשה של הקדוש ברוך הוא, מה שהרמב"ם עצמו מביא וכו'. אבל כיוון שאין לנו ראייה, דיברנו על זה יותר קל, וזה פתוח, אז אנחנו אין לנו אלו להיות תלמידים של משה ואברהם. עכשיו צריך להבין, מה זה נקרא ראייה מוכרחת לטובת הקדמות? איך בכלל יכולה להתקבל ראייה מוכרחת? אם באמת אנחנו קבענו למעלה, הרב קוק קבע למעלה, שהמדע הוא בסך הכל, יש בו מימד השערתי, הוא לעולם לא ראייה מוכרחת, אז מתעוררת עוד פעם השאלה, אז מתי אני אשתכנע מספיק בשביל להתאמץ פרשנית ושנות קצת את המסורת שלנו שתתאים לתוצאות המדעיות? עוד פעם יש פה איזושהי הליכה באמצע. מצד אחד אני אומר, יש פה מימד השערתי, ולכן לא צריך כל כך להיבהל מהתוצאות המדעיות או מהמתודה המדעית. מצד שני, הקוק בעצמו מצטט את הרמב״ם שאומר, אם יהיה לנו מופת מוכרח, אז אנחנו כבר נדאג פרשנית לזה שזה יתאים.
הרמב״ם, מתי זה
לא
מוכרח? זה היה
מצד
עצמו.
אצל הרמב״ם מוכרח זה היה פילוסופיה, זה לא היה מדע. אבל הרב קוק עכשיו מדבר על השלב שבו זה כבר הפך להיות מדע, השאלה של הקדמות. נכון? הרי זה משהו נקדים קודם. עכשיו השאלה, האם פה, בפאזה החדשה של הדילמה הזאת, איך אנחנו מתרגמים את דברי הרמב״ם לפאזה הזאת? מתי אנחנו נרגיש שאנחנו משוכנעים מספיק בשביל שאנחנו נצטרך לשנות את המסורת כדי שהיא תתאים לתוצאות המדעיות? מסתבר שכנראה יש רמת שכנוע כזאת שתוביל אותנו לזה. עוד פעם, הרב קוק מגלה את הצד השני של, של הספקולציה המדעית, שיש לו בעצם כן אמון במתודה הזאת. בסדר?
אני
יודע דווקא למשהו קונקרטי. אברהם הוא אבא של כולנו, ומשה הוא אדון הנביאים. הראשונים הוא, למה לא בדיוק, אולי יש פה משהו יותר עמוק, לא יודע. ובפרט שהדעה של החידוש מסכמת עם דרכי המוסר ואורחות הצדק, שהוא גם כן אות ומופת על אמיתתה של כל דעה. פה יש אמירה מאוד חזקה, ואנחנו נעשה כבר, הזכרתי את זה גם באחת הפעמים הקודמות. בעצם הרב קוק טוען טענה שאם הרעיון המטאפיזי מוליך למסקנות שהן לא מוסריות, אז הוא לא נכון. או התוצאות המוסריות של הרעיון הן אינדיקציה לאמיתותו. שזה בעצם מחזיר אותנו קצת למה שדיברתי על הפרגמטיזם. אחד הפעמים הקודמות, שאנחנו בודקים תזה שנוגעת לעובדות לפי התוצאות שאליהן היא מובילה. האם זה מועיל לנו או לא מועיל לנו, נכון? לפי זה אנחנו בודקים האם זה אמיתי או לא אמיתי. פה בעצם יש איזשהו סוג של תזה פרגמטיסטית. תזה שאומרת שאני אבדוק את העמדה שלי לגבי העובדה לפי השאלה מה התוצאה המוסרית של האמונה הזאת. זה קצת מוזר, כי ברמה הפילוסופית מאוד קשה להצדיק עמדה כזאת. למה זה נכון? מה פתאום? מי אמר שהעובדות הנכונות חייבות להוביל למסקנה מוסרית?
אני חושב שזה פרגמטיסט, שהוא מניח הנחת הלכה הרמונית, שהאמת חייבת להתלכד עם המוסר.
מגיע
לגבי
רגע, אני
גם
חושב.
מה
אני חושב שזה קודם? שומע? אני חושב שזה
קודם שאומרת
שזה פרגמטיסט. כן, כן, שם דיברנו על פרגמטיסט. וגם שם, כשנזכרתי את הנקודה הזאת, שאפשר לעשות את זה בשתי צורות. אפשר לעשות את הכיוון הזה מהמוסר אל העובדות, אפשר לעשות בשתי צורות, או מהרצוי אל המצוי. כן, אפשר, רצוי אל המצוי, כמובן של אות ואיך, כן? לא רצוי, זאת אומרת, המצב האידיאלי והמצב לא אידיאלי. אז את המעבר הזה אפשר לעשות בשתי צורות. אפשר לעשות כמובן בצורה הנאיבי, דיברנו על נורות שבת הדולקים, שבגלל זה כולם צריכים לעשות את התשובה, כי המשפחה היהודית היא כל כך נדרת. זה הטיעון הפרגמטיסטי. אבל יש המיסוח השני, שהוא כן מיסוח תקף, לפחות מיסוח עקבי, זה מיסוח שאומר שיש לי איזושהי הנחת יסוד של ההמון, כמו שאתה קראת קודם, או איזושהי הנחת יסוד שהקדוש ברוך הוא שברא את עולמו, עשה אותו באופן כזה שהוא כנראה אמור להוביל לתוצאות מוסריות. אם זאת ההנחה שלי, אז כשאני עכשיו שואל, מי זאת הטענה הנכונה שמתארת נכונה את עולמו של הקדוש ברוך הוא? טענה א' או טענה ב'? אז אם אמונה בטענה א' מוליכה להתנהגות מוסרית יותר, אז כנראה שטענה א' היא גם נכונה. כמובן, אם אני אשאל את השאלה הזאת לגבי עצם האמונה בקדוש ברוך הוא, כבר אי אפשר יהיה לענות תשובה כזאת. כיוון שאם הערב שלנו לקשר בין המוסר לבין האמת והקדוש ברוך הוא, אז כשאני שואל, האם להאמין את הקדוש ברוך הוא או לא, ותענה לי כן, כי אם מאמינים את הקדוש ברוך הוא, אז מתנהגים בצורה יותר מוסרית, שם זה כבר לא יעבור, שם זה כבר פרגמטיזם. בסדר? אז לכן פה יש איזה גבול, אנחנו יודעים שאפילו כאן, אחרי שהוא שלל את שלושת האפשרויות להוכיח את קיומו של אלוקים, ובחיבור אחר הוא מנסה לבסס אותו על המחויבות המוסרית. אבל גם שם, זה לא טיעון פרגמטיסטי. טיעון לכיוון ההפוך, טיעון שאומר שהעובדה שיש לנו מחויבות מוסרית מעידה, היא אינדיקציה לזה שיש משהו שמכונן את המחויבות המוסרית הזאת. זה לא, אני רוצה בראתי לעצמי, כן, אופיום להמונים, בראתי לעצמי אלוהים כדי שאני אצליח להכתיב מוסר או להנהיג חברה שתתנהג באופן מוסרי. אלא זה טיעון פילוסופי שאומר שאם ישנה איזושהי תחושה של מחויבות מוסרית, זה מעיד על זה שהעובדה היא שיש מישהו שמכוחו הדבר הזה מגיע. אם העולם היה רק עולם פיזיקלי, או רק העולם שאותו אנחנו מכירים, אז מאיפה יוצאת המחויבות המוסרית? בשפה פשוטה. זאת אומרת, עוד עובד אני מדברת את כל דעה. הכוונה
שכל דעה היא מתקשבת ומוקיעה מתקשבת ומוקיעה מתקשבת ומוקיעה מתקשבת. אבל
בעצם
אתה
אומר
את זה
עפוק,
אני לא
רוצה. אז זה בכלל... לא, אבל זה רשלילה, לא משנה. יש לי דעה א', אני רוצה לבדוק אם היא נכונה. אני אומר, אם לא א' מוליך לתוצאה לא מוסרית, סימן שא' נכון. אלא אם כן יש מצב ביניים בין א' ולא א'. אלא זה
אוכל בין השלילה. איפה השלילה?
כן. האם דרכי המוסר ואוכל תחומות הצדק זה לא משהו שמשתנה במהלך ההיסטוריה? יחס לעבדות בימינו,
אתה שואל אותי? אני חושב שכן, אבל אני לא יודע מה הרב קוק חושב על זה.
הרב קוק בניו לא
חושב על זה. לא, יכול להיות, אני לא מספיק מכיר. אבל לא חשוב לענייננו. לענייננו, הטענה היא ש... אתה אומר שאם המסקנות העובדתיות תשתננה לאורך הדורות, אז זה באמת יהיה קצת בעייתי. כי אז במאה ה-12 היינו צריכים להסיק מסקנה א', זה עובדתית. ובמאה ה-15 אנחנו אמורים להסיק מסקנה לא א', עובדתית. כי הרגעי המוסר השתנו. אז פה באמת השאלה, איזה ערכי מוסר מספיק מבוססים אצלנו, כי יש דברים שהם לא, הם כנראה לא אמורים להשתנות לאורך ההיסטוריה. גם הרב קוק שמוכן לקבל התפתחות או השתנות, יש דברים שכנראה הם לא אמורים להשתנות. והתייחסות לדברים שאמורים להשתנות, אולי באמת היא לא מספיק חזקה כדי להוכיח עובדות. בסדר? לא יודע, אני יכול להעלות השערות בדיוק כמוך. אמנם הדעה של הקדמות, עמוד קפה, אמנם הדעה של הקדמות בצורה זו כבר עברה ובטלה מן העולם. הוא דיבר על הקדמות הקדמונית, הקדמות העתיקה. עין ועין יראו לעינינו על ידי הדרישות האחרונות דרכי ההתפתחות וחילופי הצורה של כל היצור. עד שמי שיבוא היום לומר שהעולם עם החיים והאדם כה היה מראש מקדם, יחשב כמתעתע וכשוטה שאינו מן היישוב. יחשב או הוא באמת כזה? עוד פעם, אותו מתח, כל הזמן. אני חושב לנסה להראות שזה עובר כחוט השני. אני מניח שהוא לא מתכוון רק יחשב, הכוונה זה לא יהיה פופולרי. אלא הוא באמת, הוא נחשב ובצדק ככזה. למה?
אני רוצה להיזהר מהפחד הזה שהרב אמר לי קודש. אם הוא יגיד שהוא יקבע את זה כמסמרות, יכול להיות בני השאלה להגיד לו בין שתעמיד את דבריו גופה בגור מגוחך. אני רוצה לראות, הוא לא רוצה, אם הוא יקבע שזה אמת, אז יכול להיות שמי שחושב שהדעה הזאת היא נכונה, הוא שופע כבר.
הדעה שהעולם היה מעולם
כמו שהוא היום. איזשהו ידעה, אבל הוא לא רוצה לנקוט עמדה, לבסוף האמונה, עמדה מדעית.
לא, הוא מקט פה
עמדה.
הוא אומר שמי שיבוא היום לומר דבר כזה, הוא יחשב
כשוטה, אבל הוא לא אומר שהוא
בטח. לא, זה בדיוק מה ששאלתי, יחשב שוטה מה הכוונה, הוא לא באמת שוטה כי זה הרי הכל ספקולציות, אבל זה לא פופולרי, והרי אנחנו עוסקים רק בטקטיקה כל הזמן, כדי להציג את התורה באור יותר נאור, או שהוא באמת מתכוון לומר שהוא
אמין האישות. הוא אומר שאנחנו רואים עין ועין.
מה, לכן אני אומר, ברור שהמנגינה פה היא לא כזאת. המנגינה פה היא שהוא יחשב ובצדק יחשב. זאת אומרת, עוד פעם אנחנו רואים שהוא כן מקבל את התוצאות הבסיסיות של מחקר מדעי. אפילו בזמנו, אפילו האבולוציה שבזמן, בשלב האיולי שהיא הייתה אז, כבר אז הרב קוק אומר, אי אפשר להכחיש דבר כזה. אתה לא יכול כבר להישאר עם הקדמות במובנה העתיק יותר. זאת אומרת, יש פה איזשהו אמון בסיסי אצל הרב קוק כל הזמן בהשערות, מה שהוא קרא קודם. זה כן מתודה שעובדת, הוא לא דורש דרישה רק לדדוקציות. לא, אני לא מספיק מכיר את אריסטו, אבל ככה מתארים אותו לפחות, מתאר אותו הרב קוק והרמב"ם. מה שהיה הוא שיהיה, זה הכל היה אותו דבר.
כמו שהוא היה, אתה יכול לצאת.
כן. אני חושב, יכול להיות שהוא מתכוון להוציא את הממד הציבורי, שזה הדעה הרבה פחות בסיפור והציבורי,
לא, לכן אני אומר, זה מה ששאלתי קודם, אבל אני לא חושב שהוא מתכוון לזה. כי אז זה רק טקטיקה.
לא, לא רוצה להגיד
שהוא
זה שחושב ככה,
אלא
כל
הציבור הגיע
למסקנה שזה...
אבל גם הוא נכון.
גם הוא, כן, אבל
להגדיל
את זה.
זאת אומרת, זה כבר מובן מאליו היום. אני אומר, זה מובן מאליו היום שזה לא, אי אפשר להתייחס לזה באופן הזה. ועוד פעם אנחנו רואים שכן ישנה איזושהי התייחסות לתוצאות המדעיות. ההשערות החדשות אומרות שאנו רואים עולמות הולכים ומשתכללים, שימו לב, ההשערות החדשות. כל הזמן, המשחק הזה. קודם אמרת שמי שאומר אחרת כשוטה יחשב, אז פתאום אתה אומר, ההשערות החדשות.
זה השערות לא במובן של גנאי, זה השערות במובן שהוא מבין שזה לא אמת מוחלטת, שזה לא מאה אחוז. מצד שני, כן, השערות מבוססות, בדיוק. מצד שני, הוא לא מתכוון להתעלם מזה. עולמות הולכים ומשתרים לפנינו מתור של היתר עד שיבואו לכלל שלמות ושכלול. ואין לנו דרך למתות לפי זה, שגם אם עולמנו כה היה המנהג, ולומר, זאת אומרת, אין לנו דרך למתור את הכוונה לא רק תחתית כמובן, ופשוט לא מוכן לקבל, לא לעשות דבר. ולומר שנולד פעם אחת עולם מלא, או שמעולם כן היה, אין מקום בדעת וניסיון. כן, התירוצים, התירוצים שמנפנפים בהם היום, הוא אומר את הכל בחצי משפט. כן, מה שאומרים שהעולם נברא בצורתו, ואם עם השלבים של הדינוזאורים בפנים, הכל כבר בילטין. זאת אומרת, הכל נברא בצורתו כמו שהוא היום, לפני 6,000 שנה, והכל בסדר, הכל מיושב. זאת אומרת, גם זה הדעת, אין מקום בדעת וניסיון להגיד דבר כזה.
עם ההיפותופים של
החוכמה
לבית?
כן. עכשיו, האמת, תראה, ברור שמשהו, בתפיסה של בריאה, בתפיסה כפשוטה של בריאה, זה אפילו לא תירוץ. אבל זה ברור שזה ככה. כיוון שאחרת לא היה עץ ולא היה סלע. זאת אומרת, העץ והסלע זה דברים שנוצרים בתהליך מאוד ארוך, ותמיד יש בהם איזושהי רמה שמצביעה על גיל ארוך. אחרת הוא לא היה סלע. נכון? אז אם אתה מניח, סתם, אתה מניח את ההנחה של בריאה, אתה מניח שנולד אדם. בסדר? שאלו אותך בין כמה היה האדם הזה שנולד, איך היה גזע המוח שלו, היו בו את כל השלבים שהיו גם בגזע המוח שלנו? ברור שהיו, כל השלבים האבולוציוניים שמגלים היום בגזע המוח של בן אדם בזמננו. הם היו גם אז, מה שהיה הוא שיהיה. אז לכן זה לא רק תירוץ כנגד הקדמות, זה ברור שזה יוצא מהנחת הבריאה של עצמה, לא רק בתור תירוץ לקדמות. אם אתה חושב שהעולם נברא בצורתו, אז ברור שהוא גם נברא עם כל ההתפרקויות והכי ארוכים וכל מה שאנחנו מודדים היום. רק שהשאלה אם באמת זה כך. אז אני אומר, אין מקום לזה בדעת וניסיון. עוד פעם, הוא מקבל את התוצאות האלה. החומר, אם יהיה קדום, יאמר הכוזרי שאין זה נוגע ליסודי האמונה, כי מעולם לא מתעסקה תורתנו כי אם והיצירה הצורית, היא רק הצורה, אלא שאין כן דעת כמה גדולי ישראל. אתה יודע, יש אפשרות גם להגיד הדעה הפלטונית, כן, שהיה איזשהו חומר יולי, חומר חסר צורה, יולי זה חסר צורה, שהאף היה מאז ומעולם, וזה קדום, והבריאה, שלא מדברים על הבריאה, הכוונה יצירת הצורה לחומר האיולי, שאנחנו פוגשים את הדברים שאותם אנחנו פוגשים היום, זה דברים שמורכבים כבר מחומר שיש בו, יש עליו צורה, יש לו צורה. אז בריאת העולם הייתה ללוש את החומר הזה ולצור לו צורה כפי שאנחנו מכירים היום. אבל החומר האיולי בעצמו הוא היה קדום. אז
הצורה, להבין את החומר, הכוונה לכל גם במובן המטריאליסטי, להגיד סתם עץ לעומת זה, או שכאן הכוונה שלו, שנגיד קוף הוא יצור כמעט כמו אדם, אבל שמהות חומרי בחרצי, בתור עניין הוא חומר, אין לו צורת אדם, אין לו צמד אלוהים,
זה אותו דבר,
אם יצקו לתוך הצמד אלוהים,
זה אותו דבר, זאת צורה שכוללת בתוכה גם איזשהו מימד רוחני, ושם זה צורה שהיא צורה פיזית. זה עדיין מושג, זה אותו מושג, זה מושג אריסטוטלי, חומר בצורה, זאת אומרת זה במשמעות הזאת, מעל, אריסטו, זה לא חושב שהוא פה משתמש במשמעויות אחרות. חומר בצורה, הכוונה הגולם והאפיונים הספציפיים שלו. האפיונים האלה יכולים להיות הרוח שבו ויכולים להיות הצורה הגיאומטרית שלו גם, או החומר שממנו הוא עשוי, העץ או המתכת.
סתם
עץ שסומר ממורכי
פירות, החומר עושה כבר צורה.
חומר עם צורה.
חומר עם
צורה. כל דבר שאתה מכיר, שאתה רואה סביבך, הוא חומר עם צורה. אתה לא יכול לראות סביבך דבר שהוא רק חומר בלי צורה.
תורתנו מתעסקת ביצירה עצומית. לתורה אכפת בדיוק איך נוצרו העצים על הדור הארץ.
זה הנושא, זה העצים שם. ששת ימי הבריאה, לא, לא בגלל, לא מדבר על התאריך. אבל הוא אומר, ששת ימי הבריאה, מה נוצר שם? לא כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את החומר. מה שכתוב זה שהוא ברא שמש, ירח, ארץ, שמיים, יצורים, זאת אומרת, בני אדם, בני בעלי חיים, לא מדברים מן הסוג, צמחים, לא מדברים כאלה. זה בעצם לקחת את החומר ולצור ממנו כל יצורות. אז בעצם התורה עוסקת רק ביצירה הצורית.
יכול להיות שיהיה לי אור בעצם
של החומר. אולי. יש לי דרשים
כאלה ש...
שמיים נאכל לדור ומשל...
היה אומן גדול, אבל היו החומרים...
יש הרמב״ם עצמו מביא בבורא נבוכים.
שממנים, תוהו, בואו.
כן,
יאללה,
עולם היה תוהו ובואו. אז תוהו ובואו, יש כאלה שרוצים לטעון טענה כזאת. תוהו ובואו זה חומר יולי. והקדוש ברוך הוא צר לו צורה על התוהו ובוהו הזה. למרות ששם גם כן, תוהו ובוהו, אז היה שלב של יצירת החומר, לא בכלל שהחומר הוא קדום, היה שלב של יצירת החומר, והשלב השני, לבוהו, לצורה. תוהו זה החומר המושב, ובוהו זה הדברים שבחומר, הצורות, שתפוסות בחומר. זה הברות המסבירים הראשונים, הרלב"ד, אם אני מסביר ככה, ועוד כמה הראשונים שמסבירים את זה. בכל אופן, הרמב"ם מביא במורה איזשהו מדרש מפרקי דרבי אליעזר, שכתוב שם, שמיים מאיכן נבראו משלג שתחת כיסא כבודו. הארץ מאיכן נבראה ממשהו אחר, לא זוכר כבר. זאת אומרת, זה הרמב"ם אומר שהוא מאודו לא ראה מדרש כל כך תמוה כמו המדרש הזה. ככה הוא כותב על המדרש הזה. מה שהרמב"ן כותב ומביא את המדרש הזה, באמת כדי לדמוך באיזושהי טענה אחלה כמפה.
כפך מתארץ.
מה?
כפך
מתארץ את המדרש. אה, יכול להיות, אני לא יודע. בכל אופן, הרמב"ם אומר, זה למה כי זאת יצירה יש מיה, זה בעצם תפיסה של חומר יולי, והרמב"ם היה אריסטוטלי, לא פלטוני, אז הוא אומר, אין דבר כזה חומר קדום. העולם נברא יש מאין. זה מה שהוא מביא פה, שהחומר, נאמר הכוזרי, שאין זה נוגע ליסודי האמונה, אבל אין כן בעד כמה גדולי ישראל, אם תסתכלו למטה, זה הרמב"ם. בסדר, הרמב"ם אומר, לא מקבל את הגישה הפלטונית, הוא היה אריסטוטל. בסדר, אז הוא לא מקבל את הגישה הפלטונית של חומר יולי, הרמב"ן פירוש על שיר השירים, גם בראשית יש איזה אמת. הרמב"ן כן מדבר על חומר יולי, אבל עדיין אני לא חושב שהרמב"ן מתקדם לומר חומר יולי קדום, קדמון. אבל נאמר שהבריאה הייתה בשני שלבים. היה שלב אחד שנברא חומר היולי, והשלב הבית היה יצירת הצורה לחומר היולי, התוהו ובוהו. הרמב"ן בפירוש על שיר השירים, יש לו סתירה מול הרמב"ן בבראשית, והיישוב הוא שזה חומר יולי, אבל לא קדום. ההתפתחות הבאה בהדרגה רבה של מיליארדים שנים, זהו המרעיש לבבות קטני דעה. עד כאן הוא בעצם מקדים הקדמה מדעית. הקדמה המדעית אומרת, אי אפשר להישאר עם תמונת הקדמות של אריסטו. אם אנחנו מדברים על קדמות, זה איזושהי קדמות מזוכחת יותר. או חומר יולי, שגם לגבר הוא מתלבט, הכוזרי אומר שזה לא סותר את עיקרי האמונה, גדולים אחרים אומרים שכן, אבל איזשהו משהו מזוכח יותר, משהו שברור שכרוך בו גם, כרוכה בו גם איזושהי התפקות. זאת אומרת, לא משהו סטטי לחלוטין. עכשיו מה זה אומר לגבינו? בסדר, זו הייתה התפתחות, מה זה אומר עכשיו? כל מה שהוא יקדים זה רק את הטענה המדעית, מול מה מתמודדים. אנחנו מתמודדים מול הטענה שהעולם מתפתח, הוא לא תמיד היה כמו שהוא. עכשיו, יפה, האם זה אומר משהו מבחינת יסודות האמונה? זה הנושא הבא של הפסקה הבאה. ההתפתחות הבאה והדרגה רבה של מיליארד, ההתפתחות הבאה והדרגה רבה של מיליארדים שנים, זהו המרעיש לבבות קטני דעה. הם חושבים שההתפתחות תיתן מקום לכחש ואלוקים חיים. והם טועים מאוד. דעת, אני אקרא קודם כל הפסקה, דעת האלוקים בנויה רק על ידיעת האחדות. כשאנו רואים היצירה הגדולה שהיא ערוכה בסדרי חוכמה, והליכות החיים בגופם וברוחם ושכלם, שהכל נערך במערכה אחת, הריינו מכירים את הרוח הגדול שיש כאן, שמחיה הכל ונותן מקום לטוב. ואם דרכי החוכמה מחייבים שיהיה הדבר בא על ידי התפתחות של רבבות רבבה שנים, עוד עלינו להתפלט ביותר, זה עוד יותר מפליט, מערב ונשגב הוא החי עולמים, שכעין וכרגע נחשבו רבבות שנים שפועלות בלא הרף, להפיק איזה תכלית רצויה. מה הוא בעצם אומר כאן? הוא מקדים קודם כל עם איזה, אנחנו זוכרים, כל הזמן הוא מתרגם את המורה נבוכים למעלים, נכון? זאת מטרתו. אנחנו רואים את זה גם בפרקים הקודמים, שזה הוא עושה לנבוכי הזמן. מה התרגום שהוא עושה כאן? מושג הקדמות שמולו מתמודדים, הוא לא מושג הקדמות שהרמב״ם במורה נבוכים מתמודד איתו. זה הקדמות האריסטוטלית. זה הרמב״ם טיפל. אני מטפל בקדמות שרלוונטית לתחילת המאה ה-20, אומר הרב קוק. וזה בדיוק עוד פעם ביטוי לזה שזה מורה נבוכי הזמן. זאת אומרת, לזמן שלו. ומה זאת הקדמות הזאת? זה מה שהבין קודם. זאת קדמות שבעצם כרוכה גם בהתפתחות. השאלה היא קדמות שכרוכה בהתפתחות מערערת על המסורת שלנו באיזשהו מובן. אז הוא אומר שכל מיני קטני דעת, קטני דעה, חושבים שכן. זה מערער אצלם את האמונה. למה זה מערער את האמונה? נתרגם את זה עכשיו לשאלות המוכרות. אז הוא מדבר על התפתחות על האבולוציה. אז השאלה, למה זה מערער את האמונה? יש פה בשני מישורים אפשר לטפל בזה. מישור אחד זה המישור המקראי. זאת אומרת, פרטי המסורת שקיבלנו, שהעולם נברא בשישה ימים, שהוא סדר מסוים, לא משנה, ושהזמן שחלף מאז הוא 6,000 שנה, פחות או יותר. אז פה יש לנו איזושהי בעיה עם האבולוציה, במובן של הפרטים.
לא, אבל לא רק הזמן,
התאריך,
אדם
נברא ישר כבן אדם. בסדר, אוקיי, אבל זה עדיין בפרטי התיאור המקראי. יש שאלה אחרת. השאלה האם זה לא מערער את עצם ההנחה שיש אלוקים. איזה מהלכה שיש אלוקים? למעשה בשאלות שעלו מהאבולוציה כבר מתחילתה, והיום עוד בצורה הרבה יותר חזקה, הן שאלות שיראו על זה. השאלות לא עסקו בעיקר, או לפחות לא בחלק גדול מהן, לא עסקו בפרטי התיאור של ספר בראשית, איך לסמכרן אותו עם המדע האבולוציוני. בסדר, למשל וכולי, הפטנטים של הרמב"ם גם אנחנו יודעים לעשות. השאלה היותר מהותית זה, האם זה לא מערער על עצם קיומו של אלוקים? ונדמה לי שבניסוח של הרב קוק אני דווקא רואה את השאלה השנייה יותר. היא אומרת שהתפתחות תיתן מקום לכחש באלוקים חיים, לא להכחיש את המקרא או את התיאור של הבריאה, אלא לכחש בקיומו של אלוקים. ואז עולה השאלה, לפני שאנחנו דנים בשאלה, בתשובה שהוא נותן, מה השאלה? הוא לא מנסח לגמרי מה השאלה. למה באמת זה מכחיש את קיומו של אלוקים חיים?
אילו ההתפתחות מתקדמת, אשמח תהליכים אקראיים לחלוטין ולא תחליט.
זה לא מישהו שמנהל את
זה. לא מישהו שרוצה לעשות אדם. שונות כאלה ויכולות כאלה, זה מעצר.
תראה, יש...
אם בריאה סדר מישהו שקורא,
אולי. אני מגיע את זה עוד, אני מסכים לגמרי, אני חושב ששם הבעיה, ואני... עוד שנייה.
יש... המורה עברה מיד, זה משהו נפלא.
מה?
המורה לא עברה משהו שצריך להתפקר.
השערות על טבע הבורא, זה בורא, החליט כן לברוא את זה ככה. אני לא מבין אותו בין כל מקום, איך הראש שלו עובד. אז גם את זה לא מבין, זה לא...
זה משהו לא הגיוני. מי שיש, מי שכל יכול, יברא כל דבר, נשלם.
למה? הוא רוצה שזה יברא דווקא בתהליך הזה, הוא רוצה שגם ימשיך הלאה. גם היום זה לא המצב הסופי. גם היום זה לא המצב הסופי. הוא רוצה עולם שהולך ומשתכלל, זה מה שהוא רוצה. גם מוסרית, אבל גם פיזיקלית, גם ביולוגית. העולם הזה איך הוא משתכלל? בשביל זה הוא בא. זה מה שתורנו סופוס שואלת רבי עקיבא, כן? אם הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, למה הוא רואה את המנים שפרנס אותם? לא, לא ניתנה. הקדוש ברוך הוא מצפה שהעולם ישתכלל מלמטה. סיבותיו עמו, לא יודע למה. אבל זה מה שהוא מצפה. זה, מה? כן, בסדר, לא משנה להסברים, אני רק אומר, זה לא משנה כאלה, כיוון שכל זה נוגע רק לשאלה, מה אני משער על צורת החשיבה של הקדוש ברוך הוא? כן, אז בכל היותר אני לא מבין את צורת החשיבה של הקדוש ברוך הוא, אבל למה זה מערער את עצם קיומו? אז באלוקים שאתה לא מאמין, גם אני לא מאמין, כמו שאומרים, אותו אלוקים שבורא את הכל מושלם. אני מאמין באלוקים שבורא את הכל באופן מתפתח. אוקיי, אז מה? למה זה מערער? אז יש פה, באמת, המשמעות הראשונית היא, שהעסק הזה נראה, אם באמת הוא איזשהו תהליך אקראי בלי יד מכוונת, אז זה אומר שאין יד מכוונת. זאת המשמעות. אין פה איזשהו דבר שנראה כמו הוצאה אל הפועל של תוכנית, של איזה גורם מכוון, אלא משהו שמתנהל מעצמו, ואיזה שהוא מתנהל מעצמו, למה להניח שיש פה מישהו שמכוון את התהליך
הזה? אבל הוא גבר שנייה. אתה
מכוון את חוקי הטבע. כן, טוב, שנייה, אנחנו כבר חוזרים לתשובות. קודם כל אני רוצה להבין את השאלה. אני חושב שבאמת הניסוח היותר חזק הוא מה שיהודית אמרה קודם. בעצם, הטענה היא שהאבולוציה לא באמת מערערת על קיומו של אלוקים. פשוט מייתרת אותו. מה זאת אומרת? בדרך כלל, כשאנחנו מנסים להוכיח לעצמנו או לאחרים את קיומו של אלוקים, ההוכחה אולי הכי פופולרית, יש שלוש בציבור הקנטיאני, אבל ההוכחה הכי פופולרית, מה שקאנט מכנה הראיה פיזיקו-תיאולוגית. הראיה פיזיקו-תיאולוגית, פרושו של דבר, אנחנו רואים עולם מורכב, אנחנו רואים עולם שיש לו איזושהי תכלית, איזשהו, הוא הולך, הוא מתאים למטרותיו באיזשהו מובן, יש את מה שאני צריך כדי לחיות, כל מה שהחובות הלבבות כותב וכו', אז כנראה שיש פה מישהו שבנה ותכנן את זה. בסדר, זאת בצורה נורא כללית וגסה הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. עכשיו, ברגע שאני אומר שבעצם הדבר הזה בכלל לא מתנהל לקראת תכליתו, הוא פשוט קורה. אז נשמטה הראייה לקיומו של אלוקים, זה לא פורח את קיומו של אלוקים, אלא עכשיו פשוט אין לי הכרח להניח שיש אלוקים. זה לא אומר שאין. זה אומר שההכרח שהיה לי להניח שהוא ישנו בטל. זה הנקודה. כיוון שלמה החלטתי שיש אלוקים? נכנסתי שחלקים, כי לא היה לי הסבר, אין דבר כל כך משוכלן, נוצר ומתנהל וזה. עכשיו יש לי הסבר, אז מה הבעיה? למה אני צריך להניח את קיומו של עוד מישהו? מה שברטרנד ראסל מביא, מה שקורה כאן, כאן אתה יש מימי. כן, זה הדוגמה של ברטרנד ראסל. בא אליך מישהו ואומר לך, אתה יודע, יש סביב צדק, מסתובב איזה קנקן פי שקוף, קטן כזה, בגודל מילימטרים ממש, הוא מסתובב שם במהירות קבועה וזה עובדה בדוקה. עכשיו, איך אני יכול לראות אותו? אי אפשר לראות אותו. גם לא עם טלסקופים ולא כלום, הוא קטן מדי, הוא גם שקוף ובלתי ניתן לתצפית ולא שום דבר, אבל דע לך שיש שם קנקן פי שמימי. בסדר? אבל לא בעצם דראפל, אין לי ראיה שאין קנקן פי כזה. מה אני יכול להגיד לו שיש לי ראיה שאין? לא. אין לי שום סיבה להניח שיש. ברגע שאתה לא מעמיד את הדברים בתצפית, ואין לי שום סיבה להניח שיש, אז המסקנה תהיה שאין. זאת אומרת, רוב האתאיסטים, או כל מיני האתאיסטים, זה לא אתאיסטים שיש להם הוכחה לזה שאין אלוקים. אלא זה אתאיסטים שאומרים, אין לנו הוכחה לזה שיש. ברגע שאין לנו הוכחה לזה שיש, אז למה להניח שהוא ישנו?
בשביל להגיד קנקן תה זה דבר קדוש.
אלוהים. אני לא חושב שגם מדובר פה על סבירות, מדובר פה על זה שאתה אתר של אוקם. אתר של אוקם בעצם אומר, אני לא מניח את קיומם של ישים שאני לא צריך להניח אותם, אני לא צריך אותם בשביל להסביר משהו, למה להניח? אני יכול להמציא עוד 100,000 שבים ורוחות ועולמות שלמים והכל, שאין לי שום אינדיקציה לזה שהם באמת ישנם, אז למה להניח שהם ישנם? אין לי ראייה לזה שהם אינם. הבעיה הגדולה עם האבולוציה זה לא שהיא הוכחה לזה שאין אלוקים, אלא היא מייתרת או מנטרלת את ההוכחה לזה שהוא ישנו. עכשיו, ברגע שאין את הראייה פיזיקו-תיאולוגית, אנחנו נשארים במצב, מה שנקרא אגנוסטי. אז מצב שבו אני לא יודע, אבל ברגע שאני לא יודע, למה להניח שהוא ישנו? אם אני לא יודע, אז אני לא מניח שהוא ישנו. כן.
יש פסוק בתורה שמדבר, אלו פנים של הקדוש ברוך הוא, קודם כל, נפקו ניסים, נפק נבואה, אבל בעצם גם התהליך הזה שמתואר פה הוא בעצם אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו...
מסתפר בטבע.
הקדוש ברוך הוא מביא את העולם למצב שאפשר להסביר את הטבע בלעדיו כביכול, בסוף של הסתר פנים, מאוד מאוד עמוק. נשאיר אותנו...
אבל עכשיו זה בדיוק כאן התיאה שמיימי. אתה אתאיסט ואתה אומר לך, תשמע, יש אלוקים שברא את העולם. אז אומר לך, איפה רואים אותו? איפה הפילמטרים שלו? אני לא רואה כלום. למה להניח שהוא ישנו? לא, לא, הוא יסתר פנים, זאת אומרת, הוא שקוף ואי אפשר לצפות בו. אוקיי, זה תשכנע האתאיסט שיש באמת דבר כזה.
אם הייתה נשארת, אם היו נשארים במדע, עקבות ברורות לקיומו של הקדוש ברוך הוא, זה לא היה
אתגר פנים,
זה כבר לא הייתה
חוכמה,
לא היה אתגר להיות
מאמין. יכול להיות שהיה אתגר, אבל אני מדבר כרגע במישורלוגי, אני לא מדבר כרגע על הנהגת הקדוש ברוך הוא, איזה אתגרים הוא זורק לנו. אני שואל את השאלה ששואל האתאיסט, למה אני צריך להניח שהוא ישנו? אין לי סיבה אחת, למה? לא צריך את זה. אז אם אני לא צריך את זה, אז למה להניח את זה? זה הכל. אתה ממציא תירוצים למי שכבר מאמין. זאת אומרת, מי שכבר מאמין, יש אלוקים, אז למה לא רואים אותו? כי הוא בחר להסתפר. בסדר, יכול להיות. אבל אני שואל, למה בכלל להניח שהוא ישנו? זה הבעיה האמיתית של האבולוציה. האבולוציה זה לא הוכחה לזה שאין אלוקים. האבולוציה זה הסבר אלטרנטיבי שמנטרל את ההוכחה לזה שיש אלוקים. זה הנקוד. כאילו, כביכול מנטרל. עוד מעט, אנחנו נראה אם זה מנטרל או לא, אבל זה המוקש של האבולוציה. מה הוא בעצם עונה על זה? זאת השאלה, נכון? זאת בעצם השאלה. לקחש באלוקים חיים אין הכוונה שזה מוכיח שאין, אלא שאין לי ראיה לזה שיש. אז אנחנו מכחישים את קיומו, לא מדובר על פרטי הבריאה, אלא על עצם קיומו. אז מה התשובה? שהעובדה שאנחנו רואים יציאה כל כך גדולה, ארוחה בסדרי חוכמה, והליכות חיים בגופם, ברוחם, בסבלם, שהכל נערך במערכה אחת, הרינו מכירים את הרוח הגדול שיש לה. אז יש פה איזושהי מערכת מורכבת שמתנהלת באיזושהי צורה מאוד מאוד מרשימה ואחדותית, וכיוון שכך ברור שיש פה מישהו שמנהל אותה, שרוחו של הקדוש ברוך הוא בעצם היא זו שמפעילה את העניין, שמנהלת את העניין הזה. מה? גם הפיזי שלהם, גם החלק הרוחני שלהם, וגם החלק השכלי שלהם. היצורים שיש להם, גוף ורוח ושכל.
בדיוק מה המשמעות של הרוח להבדל. מה שלנו ברגע יש את זה, שכל זה אחת הפונקציות של הרוח.
הוא כאילו מניח פה, הוא כאילו נראה לי, שהוא מניח פה שהתאריכים האלה לא יכולים להיות הכלליים לגמרי.
אז יש פה איזה נפל,
זה תאריכים עם חוקיות מאוד מאוד ארוכה שרק היא יכלה להוביל. זה לקח לזה מיליארדי שנים, אבל אם תדע את זה באמת, אתה תראה שזה דבר כזה.
בטח, אבל צריך להבין טוב מה בדיוק התשובה פה. אני רואה שזה כבר נספר לפעם הבאה, כי יש פה יש נקודה, כמה נקודות חשובות בכלל, באמת גם
אלינו.
אברהם אבינו והאווירה. כן, אבל אברהם אבינו והאווירה זה היה פיזיקה תיאולוגית הרגילה.
מורכבות.
אתה רואה, עולם מורכב, מסוכנן, מרשים וזה, כנראה שיש מי שמנהל אותו, אבל על זה בא הערעור, והשאלה היא מה הרב קוק עונה, מה הוא מחזיק חזרה, עוד פעם תראה, פיזיקה תיאולוגית, זה כבר ננער, מה התחדש פה, מה הייתה הקושייה, ולמה התירוץ הזה הוא יותר טוב ממה שחשבנו קודם.
הוא אומר שזאת עוד יותר מורכב.
מה?
הוא אומר, זה לא שעכשיו הבריאה פיזיקות תיאולוגית אמרה שיש עולם מורכב, זה מישהו שתכן אותו. הוא אומר שזאת עוד יותר מורכב. כי זה לוקח, אומר, מישהו עם אורך רוח שמיליארדי שנה רוצה את זה. צריך עוד יותר מקוות
זה. בסדר, אני אנסח את זה טיפה אחרת, אבל אני מסכים לכיוון. אני חושב שזה באמת ה... מה, אותה?
טענה כזו של הרב קוק,
לא אני לא חושב. אני אנסה להסביר את זה יותר, אבל אני לא חושב, בכלל לא חושב. אבל... טוב, זה יהיה פה בפעם הבאה. אני רק רוצה... בעצם מה שהוא אומר זה שהקדוש ברוך הוא מפעיל את התהליכים הטבעיים האלה. הם לא תחליף, לא הם מופעלים על ידו. זה עוד לא עונה לשאלה. כי האחר יגיד, לא נכון, התהליכים הטבעיים האלה פועלים לבד, אין לי סיבה להניח שמישהו מפעיל אותם. התירוצים המקובלים, אתם אומרים, זה לא סותר שום דבר. זה חוק הטבע פועל בצורה טבעית כזו, הקדוש ברוך הוא פועל דרך חוק הטבע באופן הזה, זה לא סותר שום דבר. נכון שהוא לא סותר שום דבר, אבל זה עדיין מייתר אותו. למה להניח שיש מישהו שמפעיל כשאני בעצם יכול להסביר את זה גם בלי המישהו שמפעיל? לכן, יש פה נקודה שעדיין צריך להתעקש ולהבין אותה יותר. אני לא אסיים באיזה אמירה חביבה של חבר טוב שלי, נדל שנייה, זה מטיבותיי, אני בעולם. הוא אמר פעם שלא מבין, הוא לא מבין בעצם למה האנשים מוטרדים יותר מהאבולוציה מאשר מהגרביטציה. למה האבולוציה מהווה איום חזק יותר על האמונה מאשר הגרביטציה? גם הגרביטציה, זה בסך הכל אומר שכשהתפוח נופל אל הארץ, כן, בסיפור של ניוטון, הוא עושה את זה בגלל שיש כוח שמושך אותו למטה, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא יפיל אותו. אז גם שם אתה בעצם יכול להגיד שברגע שיש לי איזשהו הסבר טבעי, אז אני לא צריך להגיע ליש הטרנסנדנטי שמפעיל אותו. אז למה האבולוציה נשפטת אצלנו כמשהו שמאיים יותר על האמונה מאשר כל חוק מדעי אחר? מה יש בה באבולוציה הזאת שהוא יותר מאיים? אני חושב שיש, אגב. עוד מעט אני אסביר את זה בפעם הבאה. אני חושב שיש, אולי זאת נקודה טובה להפסיק, תחשבו על זה עד סוף הבא. מה?
עד כאן שורו של הרב מיכאל אברהם ביום חמישי, אור לזיין חשוון, תשע"א, 14 לאוקטובר 2010.